האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אומר דווקא בהקשר של האנשים שמרגישים שהחיים שלהם באופן מאוד נורמטיבי, גם אם כל אחד מהם יישב איתי פה לשיחה, ואנחנו נוכל להבין איפה המקומות שבהם הפער הזה נוצר, מהמקומות שבהם אני פועל באופן אוטומטי בחיים שלי,
כן.
ושם אני לא רואה, או אני לא מכיר, במקום שבו אני מתרחק מהאני האותנטי של כל שיטה תקראת לזה.
מתחת לפני השטח, אביחי יוחנה מדבר על טראומה, התמודדות וצמיחה.
ברוכים הבאים מאזינים יקרים, ברוכים הבאים למתחת לפני השטח, לפודקאסט בכל האוניברסיטה, שמי אביחי, ואנחנו הולכים לדבר היום על אחד הנושאים שהכי מעניינים ונוגעים לליבי, על מקום שקשור לחוסן נפשי, לפגיעות, למשברים נפשיים, איך מתמודדים עם משבר נפשי, ואיך בעצם מסכימים לעצמנו להיות פגיעים ולהראות פגיעות כלפי חוץ ולצאת מההסתרה ומהבושה, כי בסוף בתוך כל החוויה הזאת שבן אדם עובר, כל הטלטלה הנפשית הזאת, יש המון מתוך מסע אישי שאני עברתי, מתוך מסע אישי שהאורח היקר שלי עבר, יש בזה המון פחד להציג את מה שאנחנו עוברים, יש בזה המון בושה, יש בזה המון רצון להיות בתוך איזושהי הסתרה מסוימת, לא להראות פגיעות. והמטרה של הפודקאסט הזה זה באמת לגעת בנקודות האלה, הנקודות החשובות, שמתוך מקום של גם אני אישית עברתי חוויה כזאת, וגם האורח שלי עבר חוויה כזאת, שמאוד הסתרנו את החולשה הזאת ואת הפגיעות ואת המצב נפשי שעברנו, ומאוד הבושה שעלתה לנו מתוך הדבר הזה. אז כל המערך הזה וכל הדבר הזה אנחנו נדבר עליו בפודקאסט הקרוב, והאורח שלי יש לו סיפור מאוד מאוד מעניין. הוא כאן איתי, אני אשמח ממש תציג את עצמך בהרחבה, כאילו גם מי אתה, מה אתה עושה, מאיפה אתה, ומשם אנחנו נתקדם באמת.
אז קודם כל בוקר טוב.
בוקר
טוב. כיף להיות פה. קוראים לי אורי לבקוביץ', אני בן 30. גר היום בבת גלים בחיפה, עם אשתי תרצה היקרה.
מדהים, לא ידעתי שאתה נשוי.
כן, אנחנו כבר 9 שנים ביחד, וואו. אנחנו נשויים 2. עברה איתי את כל הדרך, נדבר על זה גם בהמשך.
הגרתם בצבא?
הכרנו ברכבת. אבל שם מכירים בקורס טייס, אין, אי אפשר להכיר. או שהיא מחיל אוויר או שמכירים ברכבת.
למרות שאני יודע שבטייס וטייס מתקל כל זה, זה מדריכה יוצאת עם קצין, כן, כאילו.
כן. אז אני נמנעתי מהדבר הזה, היה לי גם ככה יותר מדי חיל אוויר.
כן.
למדנו ביחד, לא משנה, בקיצור, הכרנו ברכבת, ומאז אנחנו ביחד. אז קודם כל זה אני בדבר הראשון, אני בן זוג, והיום אני מרצה בהרבה מקומות, בארגונים וגם להרבה אנשים, גם על הסיפור שעברתי ועל כל מיני נושאים שנדבר עליהם. אני מעביר סדנאות, אני סמנכ"ל בעמותת הבוגרים של הטייסים, אנחנו עושים שם גם קורס מדהים למשתחררים סביב הנושאים האלה. אז אני עושה הרבה דברים שקשורים לעולם הרגשי והמנטלי של אנשים, ואיך זה מתחבר לפרקטיקה ואיך זה משפיע עליהם בחיי היום-יום, ואני מאוד אוהב את זה.
ואתה סטודנט ברייכמן גם.
ואני סטודנט ברייכמן, זה גם נכון.
למה?
אני והבנות לומדים ביחד התנהגות ופיתוח ארגונים.
אתה ועוד 70 בנות.
אני ועוד 70 בנות. ספר לפסיכולוגיה זה מקום של בנות, אבל תמיד הייתי בין בנות.
מדהים, כאילו חובר יותר לעולם הרגש כזה.
כן, גם גדלתי, יש לי 3 אחיות גדולות, האמת שזה קשור לסיפור, אז אפשר גם לדבר על זה. והם גם באיזשהו מקום הביאו אותה לאיך שאני פה היום. תכס, זה גם הכל חלק ממארג של הדבר הזה שאני רוצה להתפתח בו והתעסק בו, וקשור גם לדרך שעברתי שנדבר עליה.
אז אני אשמח שאתה יודע, לפני שאנחנו צוללים לשאלות עמוקות ונפש ומסע אישי וזה, ככה תספר את הסיפור שאתה עברת ואיך אתה הגעת להתחיל להתעניין בנושאים האלה, אתה יודע, כי בסוף אנחנו נוגעים פה בנושאים ש... לפחות אני הגעתי לעולם הזה מכורח המציאות.
כן.
זאת אומרת, לא קמתי יום אחד הבוקר ואמרתי, טוב, יאללה, בוא, בא לי להתעסק בעולם הנפש ולהבין את עצמי ואת הרגשות שלי ואת הזה. הייתי אדם שמאוד הייתי במרחק ומנותק מהעולמות האלה. אז אתה חייב לעבור איזשהו סיפור או איזשהו משהו בשביל להגיע לנקודה הזאת. אז אני אשמח שכאילו תתן את הפרספקטיבה שלך, כי יש לך סיפור האמת שהוא מאוד מעניין ובי הוא נגע. ומתוך הסיפור שלך אנחנו כבר נצלול שנייה ונבין לעומק יותר את הדברים.
כן. אז האמת שאני תמיד הייתי אדם מאוד רגיש או מחובר לעולם הזה. גדלתי גם בבית ספר אנתרופוסופי, אולי זה תרם. באתי מבית כזה, אמא שלי מטפלת.
אבל לא הסתרת את זה.
מה, לא הסתרתי את העובדה שאני כזה? לא הסתרתי, אבל גם הייתי, כן, גבר מאצ'ו.
אוקיי.
זה לא ספק היה חלק מהעניין. אפרופו בית של בנות, אז הרגשתי שזה גם דחף אותי, אתה יודע.
כן.
או שאתה כזה, או שאתה כזה. אז אני הייתי מאוד במאצ'ו, הבאת בשנות התיכון. והחלום שלי מגיל מאוד צעיר היה להתגייס לקורס טייס. גדלתי בבית עם אבא שחולה מטוסים טופ 3 בארץ.
וואלה.
ואפרופו 3 אחר גדולות, אז אני מגיל מאוד צעיר הבנתי שיש לי פחד שיפספסו אותי, שלא יראו אותי, שאתה יודע, להיות תמיד בצילן.
כן.
והבנתי שהדרך שלי להתמודד עם זה, להיות הכי טוב, הכי מצוין והכי מיוחד בכל מה שאני עושה. ואז בגיל מאוד צעיר, להפוך להיות טייס, המימוש האולטימטיבי של האסטרטגיה.
דיברת על זה?
דיברתי על זה עם כל מי שהיה מוכן לשמוע.
לא, זה, אתה אומר, כאילו, כי הרבה פעמים אנחנו עושים בחיים דברים שהם בתת מודע. זאת אומרת, כאילו, אתה אומר, בגלל שגדלתי בצל...
לא, את החלק הזה אני הוספתי בהמשך, מן הסתם.
אוקיי, סבבה.
אבל דיברתי על זה שאני רוצה להיות טייס. כתוב בכל הספרי מחזור שלי, וכולם ידעו.
אוקיי.
ואז התגייסתי קורס טייס. עשיתי את המסלול, סיימתי אותו כחניך למופת. כאילו, הכל עבד עדיין ממש בצורה טובה. כמו שרציתי, וזה גם הגשמת חלום כזאת, גם ככה סיום קורס טייס הוא אירוע דרמטי, ובשבילי הוא היה כזה גם סגירת מעגל וחלום. ואז דברים התחילו להיות מעניינים. מסיום קורס טייס בעצם ממשיכים בעוד שנה של הכשרה, אני הייתי טייס קרב, אז עוד שנה של הכשרה, עוד ליין לא מבצעית, ובעצם השנה הזאת קרו 3 דברים, גם עברנו לטוס במטוס חד מושבי, כלומר לבד במטוס.
שעד אז באותו רגע אתם תטס עם מישהו תמיד.
עם מדריך, כמעט תמיד עם מדריך, לפעמים עושים בסולו, אבל כמעט תמיד עם מדריך שהוא גם מאחורה ושולט בהגעים. בבת אחת אנחנו עוברים לטוס 90% מהטיסות לבד. וגם הייתי בתוך קבוצה של חבר'ה של הקרב של הקורס שלי שהייתה אווירה מאוד קשה ורעילה וביקורתית וציני.
כן.
וגם המדריכים בתקופה הזאת היו מאוד קשוחים, וביחד כל הדבר הזה הכניס אותי לתוך איזה משבר נפשי מאוד מאוד עצים ומהיר. אבל כמו שברוך, כאילו לא מדברים על זה, זה לא האווירה ולא, אין איזה מקום, וגם קודם כל אני חשוב לי להדגיש את זה.
אז זה, אבל תיגע גם בזה, כאילו שאתה אומר, לא מדברים על זה, כאילו מה אתה מרגיש כשזה מתחיל, כאילו זה, אתה יודע, כמובן לא לשים את הנקודה בדיוק, אבל כאילו מה, איך זה מתחיל להתבטא, מה אתה מתחיל להרגיש, איך זה מתחיל להיות?
אז בעיקר הרבה לחץ, הרבה מאוד לחץ, לפני הטיסות, בטיסות, פחד, פחד למות, פחד לעשות טעויות גדולות. אבל אני חושב שמה שכאילו אולי יותר מעניין זה, אמרתי, היה לי איזה סיפור מאוד מאוד ברור על עצמי, על מי אני, מה אמור להיות, איך אני אמור להיות, להיות הכי טוב בכל מה שאני עושה, ופתאום אני מגיע לסיטואציה שבה זה לא עובד כמו שאני רוצה. בנקודה הזאת בחיים עוד אין לי כמעט כלים להתמודד עם זה, כי עד עכשיו הכל עבד כמו שאני רוצה. ופתאום מתחיל להיווצר פער. בחוץ אני איזה משהו,
כאילו
בפנים אני משהו אחר.
כאילו, זה פעם הראשונה שאתה באמת מרגיש משבר, שיש בו איזשהו פער בין מה שקורה בפנים, מה שהולך בחוץ.
כן, ובגלל זה אני רוצה להדגיש את זה, בגלל שאני חושב אתה יודע, אני הייתי בעולם מאוד פתוח, וכמו שאמרתי גם רגיש, והייתי בעולם הזה, אבל היה משהו בי, נגיד הדבר הזה, שהוא יסוד מאוד עמוק בהגדרה שלי, הוא באזור הכאב העמוק שלי, ששם אי אפשר היה לחשוף, אי אפשר היה לדבר.
מה הכוונה?
הכוונה היא שאני חושב שהרבה פעמים אנשים גם, וגם אני, מחזיקים גם בחזות של פתיחות או פגיעות או רגישות סביב נושאים שהם לאו דווקא באמת הקור של הכאב שלו.
זה איזושהי מסכה מסוימת. או שלא מסכה, להוריד את המיקוד ממה ש...
וכל אחד מאיתנו, גם אני יכול, אתה יודע, אם היינו פה 3 שעות, היינו צוללים מהדבר הזה, שיש דבר אחד שעדיין, או כמה דברים, איזה כאב ספציפי שהוא בסוף גם זה שמנהל אותנו.
כן.
ואליו הכי קשה לנו להגיע. וגם לי זה היה ככה. היה לי מאוד קשה להגיע שם לעובדה שבעצם אני לא יכול משהו, או מפחד ממשהו.
מתי הבנת את זה? כי זה משהו, מה שאתה מדבר עליו...
הבנתי את זה הרבה אחרי.
זה מה שאתה מדבר עליו, זה משהו שאני עד היום לא מבין עד הסוף. כאילו, אני מכיר את מה שאתה אומר.
כן.
ואני מתחבר גם למה שאתה אומר. אבל גם זה, הרבה פעמים אתה הולך כזה, אתה אומר, אתה עושה תהליך, ואז אתה הולך מסביב, ואז אתה הולך, אתה אומר, אוקיי, אני מתחבר לעצמי, אבל אתה עדיין לא נוגע בליבה.
נכון.
באסנס, כאילו.
נכון.
וזה מעניין מה שאתה אומר, אוקיי.
יש לי מה להגיד על זה, אם אתה רוצה לסיים את הסיפור, או שאפשר גם לצלול לזה.
תהליכים, כן.
כן, ממש זה מחובר, אני חושב, חידה שעדיין אני עוסק בה, אני בטח כשאני עובד הרבה עם אנשים ומלווה אנשים בתהליכים שלהם, מעניין הרבה פעמים האם אפשר בכלל לקצר את הדרך לאנשים, אני עדיין אפילו לא יודע בדיוק מה היה הרגע ששינה אצלך את הדברים, אבל האם אפשר בעצם בכלל להושיט למישהו יד, או להראות לו משהו בדרך לפני שהוא הגיע לרוק בוטום שלו.
אני לא חושב, אז אני יכול להגיד לך מהנקודה האישית שלי, אני לא חושב שיש משהו אחד שמשנה את הדברים, אני חושב שיש נקודה שאתה אומר, טוב, אני צריך להשתנות, ואתה מתחיל לקחת אחריות ומתחיל לעשות פעולות, אבל זה לא, אין משהו שאתה מדבר עליו, וזהו, זבנג וסיימתי.
לא, ברור שלא, אין זבנג וסיימנו בכלל, וזה גם מעניין שאמרת לקחת אחריות, נדבר על זה עוד רגע.
כי נגיד עכשיו, נגיד קראתי המון ספרים, בתהליך שקראתי המון ספרים על טראומה, כי אחד הספרים שקראתי זה ספר בשם טראומה והחלמה, של ג'ודי טרמן קוראים לו, גם היה, עשיתי פרק על זה, פרק שעבר. וכאילו היא אומרת שאנשים שחוו טראומות, או שהם בפוסט טראומה, או שכאילו מנסים לנקות טראומות, הם חושבים שכאילו היציאה מתוך הטראומה, ומהרגשות האלו מפוסט טראומה, זה איזשהו רגע אחד שכאילו הכל מתנקה, וזהו, וזה לא ככה.
לא.
כאילו זה לא עובד ככה.
לא, בכלל לא.
אז זהו, זה כאילו, זה משהו שהוא, כי זה משהו שהיה אצלי המון במחשבה ובהרגשה, כאילו אמרתי, טוב, התחלתי תהליך, אני נוגע במקומות מאוד מאוד עמוקים, אני פותח פצעים, אני מתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלי, וכשהרגשתי מאוד מאוד רע, אבל כאילו היה לי איזושהי אמונה כזאת, שיגיע היום, שיהיה איזה משהו כזה, שכאילו שתף ממני, וזהו, ואני יוצא לדרך חדשה.
כן, ואיך אתה חווה את זה היום?
והיום, היה תפנית בעלילה, היה תפנית שכאילו התחלתי להרגיש יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, אבל זה ברגע שהבנתי שזה מלא מלא פעולות קטנות, וברגע שלא חיכיתי למשהו שיקרה. זאת אומרת, כאילו כשהפסקתי להגיד,
היית אקטיבי.
כן, כשהפסקתי להגיד כאילו משהו יקרה, או שיקרה איזה משהו, או שזה, כאילו פשוט התחלתי לעשות פעולות כל יום מאוד מאוד קטנות, פעולות, 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 והרגשתי חרה. יכלתי להרגיש חרה, אבל עדיין עשיתי פעולות, ואז כאילו יום אחרי יום, ממש, זה ממש דומה למנטורים שמדברים על הצלחה, זה ממש דומה לזה, כאילו גם בעולם הנפש וגם בעולם ה, כאילו זה הכל חוזר ונגמר להתמדה, כאילו לא משנה איך אתה מרגיש, לא משנה מה אתה חווה, לא משנה מה אני עובר לך, תתמיד בפעולות שמחבות אותך לעצמך יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ואז לאט לאט משהו נפתח, משהו כאילו מתחיל, אתה יודע, אני לא למדתי פסיכולוגיה, אני לא יודע עכשיו, וגם לא איזה דוקטור לפסיכולוגיה, אני לא יודע להסביר את תורת הנפש, אבל כאילו משהו, אני יכול להסביר רק מה שעבר עליי בבשר שלי. אוקיי? משהו מתחיל להיפתח. כאילו משהו מתחיל להיפתח, ואתה גם נהיה הרבה יותר טוב ממה שהיית. אוקיי? אם אני בתור אדם, מאוד מאוד היה לי רצון להרשים את הסביבה שלי. או מאוד היה לי רצון להיות באיזושהי תדמית מסוימת, או מאוד היה לי רצון כל הזמן, אתה יודע, לעבד את המציאות כדי שאני ראה טוב בעיני הסביבה. או מאוד התביישתי בחוויות שחוויתי, או מכל, לא, המון המון דברים. פתאום גם התהליך הזה, אני כאילו מאוד שמח ממה שעברתי, כי כאילו זה גם בנה אצלי הרבה מאוד מאוד דברים במקומות ש... 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 שלא ידעתי איך להתמודד איתם, כאילו לא נגעתי בהם, כאילו לא, אני בכלל, כאילו, לא הייתי בעולמות האלה. אתה אומר, זה, אני, כשאתה אומר, אני באתי וידעתי מילדות שאני ילד מאוד מאוד רגיש, ואני מאוד התחברתי לעולם של הרגש, אבל לצד זה גם בניתי את המצ'ויות ואת הגבריות וטייס וזה. אז היה לך שילוב מאוד יפה, כי אחד מול השני. אני הרגשתי את זה, אבל מאוד התכחשתי לזה, כי ראיתי באיזה חולשה מגיל מאוד מאוד צעיר.
מה זה לזה?
לרגישות. כאילו, להגיד, וואלה, אני בן אדם רגיש, אני, יש לי אישיות עם רגישה, ולא, היום אני רואה בזה עוצמה גדולה, כי אני מתחיל, יש לי אינטליגנציה מאוד רגישית, ואני לומד, לקבל אותה ולא לברוח ממנה. אוקיי, מאוד ברחתי מזה, כי מאוד פחדתי מזה, כי מאוד, חשבתי שאם עכשיו אני מרגיש את העולם בעוצמה שהיא יותר גבוהה משאר האנשים, או פתאום אני, אז באיזשהו מקום זה יפגע בי. אוקיי, יכול להיות שזה בגלל סיפורים, אתה יודע, טראומות שחוויתי מהילדות, או סגירות שפיתחתי בעקבות כל מיני דברים, זה היה מאוד עמוק, כן?
כן, לא.
אבל זה שם, אבל בוא נמשיך, כי אני כל הזמן קוטע אותך.
לא, אני סקרן לשמוע.
כן, דווקא זה יפה, אני אוהב שזה נפתח, אבל אני גם רוצה שכאילו גם לשמוע את הסיפור שלך, ואז גם אנחנו,
אז אני אתחבר לדברים שאמרת, בשפה שאני מדבר בה, לא, אני המצאתי אותה, אני לומד אצל שתי נשים מדהימות, רותם בנחור ואילה מזור, שגם לימדו אותי את השפה. ומה שאתה דיברת עליו בהקשר הזה, זה חוויה רגשית מאיימת. טל בשן גם התייחס לזה בשם אחר. כל אחד יקרא לזה אחרת, כולם מדברים על אותה חוויה. ומשהו שאתה למדת בילדות, שלימד אותך שפגיעות או חולשה זה מסוכן.
נכון.
ואני למדתי משהו אחר, אני למדתי את השיעור שהרבה שנים הלכתי עם המשפט, זה אפילו מה שהוציאו לי על החולצה בסיום קורס טייס, יש תירוצים ויש ניצחונות. אוקיי, כאילו או שאתה ווינר או שאתה לוזר, זה החלוקה.
כן, כאילו הכל או כלום.
הכל או כלום, וכלומר אין דבר כזה בכלל להיכשל. זאת לא אופציה. או שאם אתה נכשלת את התירוץ, וכזה אמרתי לך, זה חומר טוב, ואני מאחר לך לפודקאסט, אז אני מתמודד עם הדפוס הרגיל שיש לי בראש, שבו אני כאילו נכשלתי בלהגיע בזמן. בגלל שאני מודע לזה היום, אז יש לי הרבה כלים להתמודד עם זה, אבל באופן כללי פעם הייתי מתמודד עם זה הרבה פחות טוב. בקיצור, אז באותו דבר קרה לי גם בטייסת 102, כלומר, זה לא היה רק על הכישלון, אתה יודע, הרבה אנשים לפעמים חושבים שכזה היה לי קשה להתמודד עם כישלון, זה לא היה, זה גם היה פחד אמיתי מהטיסה. וגם, כמו שאודי קאגן קורא לזה, לחיות בחושך עם דברים, זה מפחיד וזה קשה וזה גדל.
באותה תקופה דיברת על זה?
לא דיברתי על זה עם עצמי, קודם כל. וזה הדבר החשוב שכאילו, קצת דיברת, ברור שהיה לי קשה, ודיברתי על זה שקשה, בטח עם הבת זוג שלי, לא בתייסת, אבל עם הבת זוג שלי, במשפחה. אבל לא דיברתי על זה עם עצמי. למה לא דיברתי על זה עם עצמי? כי אם אתה מדבר על עצמך, אתה צריך להתחיל להכיר בעובדות מסוימות, ואתה לא רוצה להכיר בה.
נכון.
אז אתה לא מדבר על זה עם עצמך.
אתה רוצה להישאר בק.
נכון. אז הטכניקה היא לשים את זה בצד, ולהסתיר את זה, ולהדחיק את זה. ובאותה תקופה אני פיתחתי איזשהו סיפור, הרבה פעמים בתודעה שלנו מפתח איזשהו סיפור בשביל להתמודד עם התחושות האלה, שיש לי בעיה עם טיסה חד מושבית. כאילו, לטוס לבד במטוס זה לא טוב לי. אבל לא דיברתי על זה עם אף אחד, שיפצו אותי בטייסת חד מושבית, אחר כך טייסת מבצעית. טסתי שם 10 חודשים עד שהיא נסגרה, היה לי מאוד מאוד מאתגר שם, תוך כדי כמה סיפורים מעניינים שקרו שם שהביאו אותי לזה.
תוך כדי אתה חווה אבל את כל החוויות שאתה מדבר עליהם, פחד, חששות.
אז זה לא אירוע יומיומי, כמובן. כאילו, אתה יודע, לא כל פעם שאני עולה לאוויר זה קטסטרופה. הרבה פעמים היו הרבה דברים שעזרו לי, גם לאט לאט פיתחתי כל מיני, הייתי אומר, כל מיני טריקים ושיטות, מה עוזר לי להירגע ומה עוזר לי לטוס טוב יותר. אבל יש הרבה חוויות קשות, אני יכול גם, אם אתה רוצה לספר על אחת מהן.
כן, אני אשמח אם זה יגיע לכדי מקום, כי בסוף אתה אומר, אוקיי, אני במשך תקופה די ארוכה, חוויתי את החוויות האלה, לא שיתפתי אותם בתייסת, כן, אתה בת זוג שלי, אבל כן, ועוד אנשים בחוץ, אבל לא בתייסת, לא בזה. המשכתי לעשות אותם פעולות, פיתחתי כל מיני טריקים,
נכון.
כדי לא להתמודד עם הדברים, אבל זה באיזשהו מקום מעמיק את הבעיה, כאילו זה יוצר איזשהו, מעמיק את הבעיה. וכאילו השאלה שלי, האם בתוך כל התהליך הזה, כמה חודשים, שנה, לא יודע כמה זמן זה נמשך, זה התעצם? כאילו, הרגשת כבר חרדות, דיכאונות, דברים כאלה?
אז בנקודה הזאת, זה כאילו, בתהליך כן, עוד לא הגעתי לשם בסיפור, אבל בעצם הייתי כמעט 4 שנים בתוך מסיום קורס טייס, ועד שפסקתי לטוס, הרסתי את הסוף. אז לקראת הסוף זה כבר הגיע למקומות לא טובים. בנקודה הזאת עד הייתי יותר בתפקוד.
מה זה מקומות לא טובים?
חרדות, התקפי חרדה. בעיקר, הייתי בעצם כבר באיזשהו שלב עברתי להיות מדריך בית ספר לטיסה, והגעתי פעם בשבוע לטוס בטייסת, כי זה מה שעושים, שומרים על כשירות. לפני שהייתי צריך להגיע לטוס בטייסת, זה כבר היה בלתי נסבל.
כן.
והלכתי גם איזו תקופה ארוכה עם כאבים בחזה ובבטן קבוע, כאילו...
כן, זה הכי תסמונת של גם לי היה כאבים, זה הכי תסמונת של...
כן. אז שם כבר הייתי כבר ממש במקום לא טוב, אבל ב-117, כפי שטסתי, טסת אחת מושבית ב-F-16, אז הגענו בתהליך הכשרה, הגענו לקרב אוויר זוגות, זה אחד הדברים יותר מסובכים שעושים עם מטוס קרב, כמו הסרט הזה, נו? תמיד אני שוכח את השם, הסרט של הטייסים.
אני לא מכיר, אני לא מכיר.
מאזיננו הזכירו לנו. טופ גן.
אוקיי, לא ראיתי, אני ארשום לי את
זה. בסדר, אל תראה, זה סתם שתראה.
לא כדאי.
בקיצור, עושים קרבות אוויר כזה, הם עושים, לא עושים את זה כבר 50 שנה מבצעית, אבל הם מתאמנים על זה כי זה שומר על כשירות, ובתוך הקרב אוויר יש קרב אוויר זוגות, יש כאז מבירים,
רגע, היום עושים את זה בצהל?
עושים את זה כמובן, אבל באימונים רק.
לא מבצעי.
כן. אז כאז מעבירים זה הכאז הכי קשה. סבבה, זה כולם תשים עם האש הזאת מאחורה של ה-F-16, וכאילו הכל מהיר, ויש הרבה מאוד G, ו-G אתה יודע מה זה כוח ג'י?
לא.
אז כוח ג'י זה תאוצה שמרגישים בתוך המטוס, כמו שאתה במעלית יורד, ואז אתה מרגיש שאתה טיפה נמח בתוך הרצפה, זה 1.1 ג'י, ובמטוס קרב מגיעים עד 9 ג'י. זאת אומרת, אתה מרגיש כאילו 9 פעמים המשקל שלך לתוך הרצפה.
אוקיי. אתה מחזיר אותי לפיזיקה, כיתה י' א'.
לא משנה, זהו, סיימנו את הפיזיקה. בגדול, הפחד זה שאדם יורד מהראש, ואז אתה מאבד הכרה ומתעלף, ומת מההתרסקות בעצם, לא מעט. ואסף רמון, שנהרג, הוא נהרג
בכעז
מבירים, ב-16-1 מושבי, מג'י-לוק, כאילו כלומר שהוא איבד את ההכרה והתרסק, ואחד הדברים שהכי משפיעים על עמידות לג'י, זה שינה בלילה. כאילו אם אתה לא ישן טוב בלילה, אז מאוד מוריד את העמידות שלך.
וואו.
ואני יודע את זה, מכיר את הסיפור. אסף רמון לא ישן שני לילות טוב לפני התאונה שלו, ומחר אנחנו טסים כעז מבירים, ואני הולך לישון, לא נרדם בלילה, כי אני בלחץ מהכעז. הזמן עובר, עוד יותר בלחץ, עוד יותר לא נרדם. באיזשהו שלב באמצע לילה אני מבין שאני לא יכול לטוס מחר, וזו פעם ראשונה בעצם שאני כאילו נכנס לאיזה פינה כזאת שאין לי איך לצאת ממנה.
שלהגיד לא, כאילו זה לא...
שאני חייב להגיד משהו על מה שקורה, ואז קמתי בבוקר, אחרי שלא ישנתי דקה בלילה הזה, שזה לא נראה לי קרה לי מאז, ו... אמרתי למפקד שלי שלא ישנתי בלילה ואני לא יכול לטוס, והוא כזה הגיב באופן מאוד נונשלנטי ואגבי, ומשהו ברגע הזה אפשר לי בעצם פעם ראשונה לשתף אותו בזה שקורה משהו, ושקשה לי עם הטיסה חד מושבית, זה מה שאמרתי, זה הסיפור שהיה לי באותה תקופה. ובאותה תקופה הטייסת כבר נסגרת, אז מודיעים, כאילו בעצם הוא מעודד אותי ללכת לדבר עם מפקד טייסת ולהגיד לו שיש לי איזה עניין ולעבור לטייסת דו מושבית. וזה באמת מה שקורה, עברתי לטייסת דו מושבית, אחר כך טסתי שם עוד שנתיים, קצת עזר לי, אבל לא...
ששם, כאילו, בתהליך של השנתיים האלה?
גלים, גלים, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, זה לא באמת עוזר לי כמו שאני מצפה.
אוקיי.
זהו, בעצם אחרי, אמרתי, כמעט 4 שנים הגעתי לנקודה שבה כבר הייתי ממש לא בטוב, ובעצם אף פעם לא החלטתי שאני מפסיק, כמו שפשוט היה יום אחד שהגעתי הביתה, והבנתי שמחר אני לא יכול להיות שם.
ההחלטה הזאת, תמיד בראש? זה תמיד...
מחיים לא. זה לא
תמיד,
הייתה בראש. לא הייתה לי את הדילמה.
לא החלטה, הדילמה.
לא הייתה לי את הדילמה.
לא הייתה את הדילמה. כאילו
לא אתה... הייתי עסוק בדילמה של האם אני ממשיך או לא, כי הייתי כל כך ברור לי שאני ממשיך.
וואו, זה יפה. כאילו אתה אומר, אני הרגשתי רגשות מסוימים, לא יודע, חרדה, קשיים, גלים, כמובן, לא תמיד, אבל...
כן.
אני הרגשתי גם כאבים לפעמים בגוף. הרבה. אני הרגשתי המון דברים. שייכת? כאילו, שייכת בין הדברים
האלה? כן, ידעתי שאני לא בטוב, אבל למה אני מספר את כל הסיפור הזה גם? גם כי זה מעניין, אבל גם כי...
לא, זה מעניין אותי אישית שלא הלכה אפילו את הדילמה. הרי מה קורה לאנשים, כך דוגמה אצלי, תקופה מאוד מאוד ארוכה, הייתה לי דילמה אם לעזוב מקומות שלא היו טובים לי או לא, וזה היה בראש, ודילמה ודילמה, כי זה שילוב של פחד כזה עם בושה, עם חרדה, נכון. עם המון המון דברים. עצם זה שאפילו לא היה לך את הדילמה, כאילו זה מדהים בעיניי, שכאילו היית כל כך דדיקייטד.
קצת מגזים, כאילו.
כל כך דדיקייטד כאילו לדבר הזה, שאני אומר כאילו אין סיכוי שאני נכשל, לא משנה מה, כאילו כזה.
ואני חושב שמה שחזק בסיפור הזה, ולמה אני מספר אותו, גם לך וגם בהרצאות שאני עושה, זה כי זה מראה לנו עד כמה יש לאיום שהתודעה שלנו חובה, כוח, לנהל אותנו, להגיע למחירים מטורפים שאנחנו משלמים על החיים שלנו. מטורפים. ואני כאילו שילמתי מחיר מאוד מאוד משמעותי על הדבר הזה.
ותמיד שביום שאחרי זה הכל טוב. זה תמיד בתודעה שלנו.
כן, אז יום שלישי הייתי ביום טיסות האחרון שלי, יום רביעי נשארתי בבית. אמרתי, אחרי שאמרתי שאני בעצם לא מגיע מחר, ושנייה אני צריך זה. יום חמישי הייתי בטייסת, שיחות עם המפקדים בדמעות, שזה לא דבר שקורה כל יום בחיל האוויר. ואז... לא הייתי אומר שיום אחרי זה כבר הכל היה טוב, חשבתי שהחיים שלי נגמרו בגדול, אבל לאט 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 התחלתי לצאת מהמשבר, זה מה שעזר לי כמובן זה להפסיק לטוס, זה מאוד עזר לי, אבל אולי יותר עזר לי, זה בעצם שהתחלתי להביא את הפגיעות שלי, כלומר להביא את הסיפור שלי לכל מי שהיה מוכן לשמוע, היה משהו ביום הזה שפשוט שחרר את זה וסיפרתי הכל.
היה פחד של איך העולם יראה את זה?
כמובן.
כן, כי זה...
קודם כל פחד שאיך חיל אוויר יראה את זה. דווקא פחות פחדתי מהבית או מהזוגתי או משהו כזה, הם מאוד תמכו בי, אבל פחד מחיל אוויר מאוד, אתה יודע, גם השקיעו בי ואני מחויב לכל מיני דברים, ברור שהיה פחד מטורף, אולי אחד הדברים הכי משמעותיים בדבר.
כן, כי זה משהו שאני, כאילו אני גם...
רגע, אני אסיים את המשפט כי זה חשוב.
כן, כן, כן.
מה שהיה מיינד בלואינג, בתוך הדבר הזה, זה שהתחלתי לספר לאנשים את כל מה שעברתי, ואת הסיבה שאני מפסיק לטוס, ומה שקרה זה ש...
בתוך הטייסת?
כל מי שרצה לדעת.
וואלה, אוקיי.
חיל אוויר, בתוך הטייסת, בחוץ, גם היום, מספר לכל מה שרוצה לשמוע.
כן, okay, ברור.
ומה שקורה זה שאתה הבאתי את הפגיעות שלי שם, הבאתי את הסיפור שעברתי, ופשוט אנשים התחילו לשתף אותי בדברים שהם מתמודדים איתם, שאתה לא מאמין. ואני לא האמנתי.
איזה מטורף.
ופשוט התחלתי להבין את הכוח מאוד 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 גדול שיש לי להביא את הפגיעות שלי, ולתת לאנשים את המרחב להביא את שלהם. וזה כאילו טריוויאלי, אבל זה בעצם מאוד 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 לא טריוויאלי.
למה אתה חושב שזה ככה?
למה אני חושב שזה ככה?
כאילו, אני יש לי תשובה בראש, אבל מעניין אותי לשמוע את התשובה שלך.
אני חושב שאנשים, בטח במסגרות של הצטיינות ושל הישגיות, סוחבים הרבה מאוד מאוד דברים שהם בחושך, כי פשוט אין מקום להביא אותם, וברגע שמתאפשר להם המרחב שהוא מרחב בטוח, ואני יכול להעיד על עצמי גם שאני אדם שיכול לייצר מרחב כזה, ובטח כשאני מביא את הפגיעות שלי קודם כל, אז אנשים פשוט משתוקקים להביא את הדבר הזה, וזה הסיבה שזה קרה. והם מחפשים את המקום לאבד את מה שעובר עליהם, לשתף, כולנו כאלה, פשוט שנמצאים בתוך טייסת קרב, או בצורך העניין בחברת
הייטק. אין לגיטימציה לזה.
אז אין לגיטימציה לזה, וגם יש איזושהי תפיסה שאם אנחנו פשוט לא נתייחס לזה, אז זה לא יהיה קיים.
נכון.
אבל יש לזה מחירים.
נכון.
אתה מכיר את זה.
כן, 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 חד, חד משמעית, חד משמעית. כאילו כשאתה מתעלם ממשהו, הוא לא קטן. הוא רק
הוא
גדל.
לא קטן.
הוא רק גדל.
הטכניקה הזאת לא עובדת.
כן, 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 ממש ככה.
זה אני הרבה הרבה פעמים אומר גם בארגונים, שאתה יודע, אומרים, אבל אם נפתח את זה, אז אולי נפתח פה פתח לדברים ולקשיים, ואנחנו נהיה יותר חלשים. זה קיים בכל מקרה.
כן.
אם לא תתמודדו עם זה, כנראה ההשלכות הן יותר גדולות. אם תתמודדו עם זה, יכול להיות שזה יוכל, יוכל לנהל את זה ולהמשיך הלאה. זה נכון בחיל אוויר, וזה נכון גם בכל חברה.
יפה. רגע, אז אני מחזיר אותך קצת אחורה, כי יודעי זה, כי זה מעניין. השלב הזה שבו קיבלת את ההחלטה, אוקיי, או אפילו מה שקדם לו, כל מה שקשור סביב הפחד הזה, שאיך העולם יתפוס את השינויים שאני עושה, איך הסביבה שלי, החברים שלי לטייסת, אני אקח את זה למקום שלי, איך הסביבה שלי תתפוס את זה שפתאום מבן אדם כזה קשוח ועם תדמית מאוד חזקה ומוצלחת שרק כסף מעניין אותו, פתאום הוא נכנס לעולמות רגשיים ואתם מתחיל
להיכנס
גם על עצמי, אבל גם כאילו, אתה יודע, חיברתי את זה גם לעצמי, אבל כאילו אני גם מדבר שנייה על זה, איך מתוך מקום של כאילו חזק, טייס, זה טייסת קרב, פתאום להגיד לאנשים, חבר'ה, זה עבר עליו משבר, ואני לא, ואני מסיים, כי מה האלמנט בתוך כל המכלול הזה, אוקיי, בקושי של לעשות הפעולות האלה, של איך העולם יתפוס אותי?
אז תראה, בסוף אני חושב שכמו שאמרתי, אני לצערי, כן, לא אומר את זה בגאווה, לא בחרתי. אומר, לא קיבלתי החלטה, לא הגעתי ליום אחד, ואמרתי, וואלה, הגיע הזמן. פשוט לא היה יכול להיות שאני אגיע מחר בבוקר. בעד שום הון שבעולם. אז המחיר הגיע לנקודה כזאת שכבר לא יכלתי לשאת אותו. ואז התחיל כל התהליך.
יפה.
מה שאני אומר זה שבסוף מי שחי בפער, ואני לא צריך להסביר לך מה זה פער, כי אתה יודע מה זה פער.
אני יודע מה זה פער.
מי שמקשיב לנו, אני יכול להסביר. אני תופס פער, לא כבין רצוי למצוי, בין החוויה שבה יש את הסיפור שאני מחזיק, לעצמי קודם כל. לבין מה שקורה בפועל, או מה שבאמת מדויק לי. והפער הזה הוא הפער שמייצר לנו את הכאב, ומייצר את החרדה לאורך זמן.
אנחנו מדברים על זה המון פה בפודקאסטים, כאילו כל, גם זה מעניין שבסוף לא משנה מי אני מראיין, אם זה פרופסור מולי לד, ואם זה טל בשן, ואם זה דוקטור עמית פחלר, ואם זה עוד מלא אנשים שהולכים לבוא, כל אחד בסוף מדבר על הפער הזה, פשוט בצורה שונה, במילים שונות, אבל בסוף, כל המהות, גם חרדה וגם דיכאון, וגם מלא בעיות נפשיות שאנשים סוחבים איתם, הרבה, 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 אני רואה שכשאנחנו מדבר עם אנשים, זה יושב על הפער הזה, הפער הזה בין מה שעובר לי בפנים לבין מה שאני משדר בחוץ, כאילו יש איזשהו פער כזה שאנשים הולכים איתו בעולם, ואז כאילו, גם אתה יודע מה, זה לא רק הפער, זה גם זה שאתה נשאר איתו לבד. הרבה פעמים.
אני חושב שזה, הלבד הזה, זה מגדיל אותו, וזה עוד אולי דרך להתמודדות, אבל בסוף הפער הזה, לא סתם כולם מדברים על זה, כי זאת האמת, פשוט.
כן.
כלומר, זה מה שקורה, ואתה יודע, גם יש אין סוף סרטים ואין סוף ספרים, וכל הדבר הזה של מסע הגיבור, כמו שקוראים לזה, יוצא לאיזשהו מסע, אחרי שהוא מגיע לאיזושהי נקודה, ואז יוצא למסע, גילוי עצמי.
נכון.
כי זאת התנועה האנושית שלנו, שבה הנקודה, המשבר הזאת, היא לא משמעותית לסיפור, מלבד העובדה ששם המחיר נהיה כל כך גבוה, שאתה אומר, כל מה שהחזיק אותי, כל הסטרקצ'ר הזה שהחזיק אותי, כל כך חזק איפה שהייתי, נשבר, ואני מוכן כן. להתחיל לגלות.
זהו, זה חייב להיות כאילו זה, כי כאילו אני אומר, גם לעצמי, אבל אני גם מעלה את הפודיה, זה כל כך מורכב לצאת מתוך המקום הזה של התדמית, של המסכות, של החוסר אותנטיות, של האם זה טראומות או פוסט-טראומה, זה ההתמודדות הנפשית, זה כל כך מורכב, שרק כשאתה מגיע לסיטואציה שאתה אומר, טוב, אני בתחתית, כאילו חסר עונים, אני מבין שזה כבר לא עובד, רק כשאתה מגיע כאילו לשבירה, רק אז אתה אומר, טוב, כאילו זה משם בא, כאילו זה לא, זה מפליא אותי, שכאילו הרבה אנשים שאני מדבר איתם, זה מגיע מתוך המקום הזה, כי זה כל כך עמוק, זה כל כך חזק, הדפוסים האלו, והמבנה הזה שאתה בונה, והמסכה הזאת, והתדמית הזאת שאתה בונה, אני קורא לזה מסכה ותדמית, כי זה הסיפור שלי, אבל כאילו כל אחד מתחבר לסיפור שלו, אבל...
אז מה היה המסכה שלך? מה התדמית שלך? או יותר נכון, נשאל מה הפחיד אותך?
אצלי הפער היה, אני גם בגלל זה התחברתי מאוד מאוד לפרק עם טל בשן, שאצלי אני תמיד הייתי צריך לשדר שאני מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מנותק רגשית. עכשיו, למה? כמובן שזה ישב על טראומות שעברתי וכל מיני חוויות שעברתי בילדות, אבל תמיד היה לי צורך, גם בסביבה שלי, גם בחברים שלי, גם בעבודה שלי, גם בעסקים שעשיתי, גם בשותפויות שיצרתי, שאני מנותק רגשית. זאת אומרת, שאני החזק, שאני כזה תמיד זה שכאילו לא נוגע בו דברים רגשית, תמיד זה שכל מה שמעניין אותו זה תדמית או מומון או יוקרה או הצלחה או הרבה פעמים, נגיד, סתם נגיד, הייתי מתבייש בכל מיני חוויות שעברתי, של חוויות של פגיעות. כאילו, לא, כל כך פחדתי מפגיעות ולהראות פגיעות, שהייתי מפחד לדבר על דברים שאותי מוצאים חלש. תמיד הייתי מדבר, סתם נגיד עכשיו הייתי יושב איתך, אבל זה פעם ראשונה שאני מכיר אותך, אז הייתי תמיד יוצר סיטואציה שבה אני מצייר אותי מולך כאדם מאוד מאוד חזק, כאדם מאוד מוצלח. לא היה סיטואציה שנגיד הייתי יכול לשבת עם אדם, בין אם זה זר ובין אם זה אדם חדש, או בין אם זה אדם, סליחה, בין אם זה אדם זר או בין אם זה אדם שאני מכיר המון זמן, ולהראות, זה לא רק פגיעות, זה להראות שכאילו אני לא מושלם, או יש בי חסרונות, או יש בי, או יש, אני עושה בחירות שהן לא נכונות, או שבאתי ממקומות מסוימים שהן לא הכי טובים. תמיד היה לי רצון שאני יושב מול אנשים מסוימים, גם להראות מושלמות, אבל גם לא להראות פגיעות. כאילו השילוב של השניים, וזה מאוד קשה להחזיק את זה, להחזיק את זה שיהיה... כזה לא. מושלמות כזאת היא כל הזמן, לא. כאילו שתמיד, לרצות שתמיד יסתכלו עליי כהכי מוצלח, או הכי תותח, או הכי מיוחד, או זה שיש לו את הסטארט-אפ, או זה שיש לו את ה... זה שיצליח, או זה שיעשה את הכסף, או זה שיוצא עם אנשים הכי יפות, או זה ש... תמיד זה ישב על שם, כי עכשיו אני לא ידעתי, זה כזה, זה היה מאוד עמוק, והתחלתי לפתוח ולפרום את זה, ועדיין זה מורכב, אבל כי זה אסטרטגיה מסוימת שאתה מחזיק המון המון שנים. אבל אצלי שם זה ישב, כאילו זה ממש ישב במקום הזה, והפחד הכי גדול שלי גם עד היום, עד הרגע הנוכחי הזה, שאבל לאט, כאילו ברוך השם כאילו יורד, עם החודש לחודש, אני כבר איזה שנתיים בתוך תהליך, אז הוא מאוד מאוד יורד, זה הרצון באישור חיצוני. כאילו זאת אומרת, גם שעברתי נגיד איזשהו תהליך מסוים עם עצמי ומאוד מאוד השתניתי, איך העולם יתפוס את זה, איך העולם יתפוס את השינוי שלי, איך העולם יתפוס את האדם האחר, שאני לא האדם שהייתי 26 שנה, אני אדם שונה לגמרי, אוקיי, אז איך העולם יתפוס את זה? אז זה היה הרבה סביב המקום הזה, כאילו סביב הפחד הזה שאיך העולם יתפוס את מי שאני היום, וכאילו, ולאט לאט אני לומד לשחרר את זה, כאילו שזה לא מעניין, כאילו.
אני חושב שזה כן מעניין דרך אגב, אבל זה השאלה, תראה, בסוף האסטרטגיות האלה, שאנחנו מפתחים, אפשר גם לדבר למה, יש לי תחושה, אני נחש, שזה קשור באיזשהו מקום לחוויית ערך עצמי.
נכון. נכון, חד משמעית.
ואז, מה שאני מציע בעצם ליישם, זה תמיד ינהל אותנו, האסטרטגיה. כמו שאמרת בהתחלה, זה לא יום אחד יפשוט את מאיתנו, והפוך נהיה מוארים. השאלה היא, גם בארצות, אני מדבר על, נקרא לזה ארבעה שלבים. אוקיי, ודיברנו בארוכות על השלב הראשון, שזה בעצם להכיר בפער.
נכון.
ובמחיר. שזה, קודם כל, כל מי שמקשיב.
כן, זה גם בכל תחום, גם אנשים שיש להם כאילו בעיות רגשיות שהם סוחבים פער, וגם מישהו שחווה פוסט טראומה עכשיו ומאוד מאוד מתבייש בזה.
נכון.
כאילו.
אני חייב להגיד, כאילו להגנתי, לעניות דעתי, ש... לא מה שרציתי להגיד, התכוונתי להגיד ל... בקיצור, אני לא מומחה לטראומה, אני גם לא מנסה להיות, גם אני לא מגדיר את עצמי כאדם שעבר טראומה, חשוב לי להגיד את זה, ואני חושב שזה גם חשוב לי להישאר באזורים של הנורמה במרכאות, לא שטראומה בישראל זה לא נורמה, כן?
רבע מהאוכלוסייה, זה, אתה יודע, ממש האוניברסיטה העברית פרסמה ממש לפני איזה חודשיים דוח, ש-25% מהאוכלוסייה חווים תסמינים פוסט-טראומטיים.
כן,
לא פוסט-טראומה בהגדרה, אבל תסמינים פוסט-טראומטיים.
אז גם אני כמובן בסטטיסטיקה הזאת, אבל אני לא הולך עם עצמי מהגדרה, בטח שלא מומחה לטראומה, וגם לא כזה שעבר או בפוסט-טראומה. אבל אני אומר דווקא בהקשר של האנשים שמרגישים שהחיים שלהם באופן מאוד נורמטיבי, גם אם כל אחד מהם יישב איתי פה לשיחה, ואנחנו נוכל להבין איפה המקומות שבהם הפער הזה נוצר, מהמקומות שבהם אני פועל באופן אוטומטי בחיים שלי,
כן.
ושם אני לא רואה, או אני לא מכיר, במקום שבו אני מתרחק מהאני האותנטי של כל שיטה תקראת לזכר.
איפה זה פוגע אבל? אני אגיד לך מה אני חושב, אבל איפה זה פוגע בך שאתה לא, שאתה ממשיך להעמיק את הפער הזה? איפה זה פוגע בך?
תראה, קודם כל אני חושב שחיים של ניתוק רגשי, שזה בעצם מה שזה גוזר עליך, הם חיים שיש בהם הרבה מחירים. מחירים אישיים, מחירים בזוגיות וכו'. זה קשור גם ליכולת שלך לממש את עצמך בחיים, ולהיות מאושר, ולהיות נינוח. כאילו, כל הדברים האלה שבהם הם בהגדרה ההפך מהחיים בפער, בהגדרה. וחוץ מזה, אני חושב שחוויית אותנטיות, ויותר מזה, ואני אגיד זה, אני אגיד זה בשלבים הבאים, כן. חוויית החופש הפנימי, החירות להיות, בעל בבחירה על החיים שלי, זאת החוויה אולי החזקה ביותר.
הכי מדהימה שיש. אז אני רוצה להוסיף, כי שאלתי אותך, ואז אני רוצה גם להגיד את הדעה שלי. אני חושב שזה בעיקר פוגע בעניין של מערכות יחסים, בין עם עצמי ובין עם העולם. ברגע שאני לא אותנטי, שאני לא חי, שיש פער מסוים, אז כל הזמן אני מסתובב עם הגנות. אני מסתובב עם מגננות. אני לא אצליח להיות בעצם מי שאני. אוקיי?
לייצר
אינטימיות באמת. ואז אני יוצר איזשהו תמיד מרחק מסוים. אני באמת, לא באמת יכול לנהל מערכות יחסים אמיתיות, בין אם זה זוגיות, או בין אם זה עסקיות, או בין אם זה בעבודה, או לא משנה מה. וזה מתחבר גם למה שאמרת, כאילו, אני לא יכול להרגיש חופש, באמת, כי כאילו אני כל הזמן בדריכות מסוימת מול הסביבה שלי, כי אני לא באמת מראה את מי שאני. אני תמיד צריך להראות משהו שאני לא אני.
נכון.
אז מאוד התחברתי, כאילו, רציתי רק להשלים אותך, אז כאילו מאוד התחברתי לזה.
כן, וגם, אני חושב שבאופן כללי, המקום שבו אנחנו פועלים באופן אוטומטי, מתוך האסטרטגיה שלנו, הוא מקום שבו אנחנו, כאילו, אין לנו בו חופש, ואנחנו הרבה פעמים הולכים, וגם כל אחד מאיתנו יכול לחשוב על מישהו אחר, כי מאוד קל לראות את זה מישהו אחר, בחיים שלנו, שאנחנו רואים, באופן מאוד ברור גם הרבה פעמים, איך הוא מנועל על ידי הפחד שלו, או
המון.
האוטומט שלו. נורא קל לראות את
גם
זה.
גם כשאתה פתאום מעלה את הדברים האלה למודע, אני אתן לך סתם דוגמה. אוקיי, כשאני התחלתי לצלול למקומות האלה, לעומקים האלה, ספרים, פודקאסטים, חקירה אישית, לא.
כן.
המודע שלך נפתח. כי יש לך, כאילו, אתה מתחיל משהו במוח מתחיל להיפתח, אוקיי? ואז מה שקורה, אתה מתחיל גם לראות סביבך, כאילו אתה, בלי שאתה רוצה, בלי שליטה, אתה מתחיל לראות, כאילו, אתה מתחיל לנתח סיטואציות, כאילו, אתה רואה, אתה קולט כמה אנשים בסביבה, מכל מקום, מכל כיוון, מנועלים, מאינספור ואחד דברים. אתה פתאום, המודע נפתח, כאילו.
נכון. ודרך אגב, זה מחבר אותי למה שסיפרתי קודם על הסיפור שלי בצבא, שבסוף שאני מסתכל היום בדיעבד, מה שהיה לי קשה, באמת, ומה שהכניס אותי לפער הזה, ואולי בסוף גם למשבר הזה, זה כמובן שזה גם הטיסה, וגם האווירה, אבל זה בעצם העובדה שחיים כטייס קרב, הצורך לבצע כל יום ב-100%, והסביבה שלא מאפשרת שום מקום כמעט לשיח רגשי פתוח, דחפה אותי לחיים של ניתוק רגשי,
כן.
והשהות הממושכת במקום של ניתוק רגשי, היא זאת שבסוף הסבה לי את הסבל המאוד מאוד עמוק. וכל השאר זה תפורה שפשוט דחפה אותי לתוך המקום כן. הזה, אז זה קשור, כמו שאתה אומר, זה קשור גם לתדמית, וזה קשור גם לפסון, וזה קשור פשוט למקום שלא הייתי מחובר, ואני כבן אדם, כאורי, חיים של חוסר חיבור, הם חיים מאוד 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 קשים. כן. בשבילי.
איזה יופי. כאילו, אתה חושב, אתה יודע, אני תמיד טעיתי לעצמי, זה גם מתחבר לסיפור שלי ושלך, תמיד טעיתי לעצמי, האם אתה צריך, האם, נגיד אדם ששומע אותנו עכשיו, והוא אומר, וואלה, אני מרגיש ככה, אבל אני תקוע, כאילו, אני לא מצליח לצאת מזה, תקיעות, אין מה לעשות. האם צריך, כי הרבה מהאנשים שאני דיברתי איתם, כולל אני, היו צריכים להגיע לתחתית, או צריכים להגיע לאיזשהו משהו, בשביל להתחיל להגיד, טוב, אין לי ברירה, אני חייב לעשות שינוי. נכון. אז אני כל הזמן שאלתי את עצמי, האם באמת צריך להגיע לתחתית בשביל לעשות שינוי, או שבעצם אפשר כבר היום, בן אדם ששומע את זה, להתחיל לעשות איזשהו פעולות קטנות, כדי לצאת מתוך המקום הזה של הסתרה, של בושה, של חוסר עונים, של להתחיל לדבר, להתחיל לשתף, להתחיל לפתוח את הדברים, כן. להתחיל להיות מודע לעצמי. כאילו, זה, זה, זה שאל, זה סתם, זה שאלה שאני שואל אותך גם כאילו אולי מהצד שלך, כי אתה גם ראית הרבה אנשים, כאילו, לא בטוח שחייב להגיע לתחתית, אתה מבין? יכול להיות שאפשר לעצור את זה, יכול להיות שאפשר לעצור את זה לפני, אתה מבין? יכול להיות שאפשר להתחיל כאילו, להתחיל להיפתח ולהתחבר לעצמך, עוד הרבה הרבה לפני, ולא להעמיק עוד ועוד הפער הזה. הרי ככל שעוברים החיים, וככל שעובר משנה לשנה, גם אתה יודע, הרבה פעמים, גם טל בשן, אבל גם דוקטור עמית פחלר, שהוא היה פה, דיבר אותי על זה, שכאילו, המון המון אנשים בוחרים בחירות מסוימות, הרי החיים שלנו הם סט הבחירות שאנחנו בוחרים, הם בוחרים בחירות מסוימות שנובעות מחוויות כאלו ואחרות, בין אם זה טראומה או בין אם זה לא משנה מה, כאילו אני מאוד מאמין בטראומה כבחירות, ואז מגלים אחרי בגיל 40, 50, 60, שפתאום הם השיגו את כל הדברים שזה לא היה המהות, אז כאילו...
נכון, אז... שמה שאמרת עכשיו זה תוצר של העיוורון שלנו שנוצר מפעולה אוטומטית.
כן, כן, אז הצירה של האוטומט, כי אתה יודע, אפשר להגיד הצירה של אוטומט, וזו מילה יפה, אבל, זה, אבל בפועל, לא. הצירה של אוטומט,
בוא נקרא לזה התבוננות, לא הצירה.
אז בדיוק, ההתבוננות הזאת זה הדבר הכי קשה בעולם.
נכון.
אוקיי, אז וגם כשאתה מתבונן, אני יכול להגיד לך שלי היה המון חוסר עונים, בפער הזה שבין ההתבוננות וההבנה לבין היישום. נכון. זאת אומרת, אני התבוננתי בעצמי תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני... כשאני מתבונן בעצמי, עלה לי כמובן חרדה הזה, הכל מהכל, כל הסלט, מכל הכיוונים. ולמרות שהבנתי וידעתי והייתי מודע וחוויתי וראיתי והכל, לא הצלחתי ליישם תקופה מאוד מאוד ארוכה.
כן.
והפער הזה גם יוצא תסכול מאוד גדול וחוסר עוני מאוד גדול. אז שוב, אז גם אני אומר, אז העניין הזה כאילו להיכנס לדברים האלה ולהתחיל להתעמק בדברים האלה, איך כאילו, איך מתחילים לעשות את זה, כאילו בצעדים קטנים כאלו, שאתה אומר לעצמך, טוב, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, שכאילו, אתה צריך איזושהי מסגרת מסוימת בגלל זה.
אז יש לי המון 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 מה להגיד על מה שאמרת,
אני מת שתיכנס כאילו הכי לעומק שיש בתחום הזה, כי אני חושב שזה משהו כל כך מהותי בחברה שלנו היום.
אז בוא נדבר על זה גם כגברים, זה גם מעניין.
כן.
תראה, אני חושב שבסוף, כבני אדם, לא רק כגברים, השיחה הראשונה שאנחנו צריכים להתחיל לנהל, זה שיחה שהיה לנו עם עצמנו. אוקיי, בלי לדבר זה עם אף אחד, או אם לא חייבים, כלומר, אם זה מביך, ואם זה מעל לבושה, ואם זה מעל לקושי, אבל האם אני מוכן לראות, כמו שאמרתי קודם, בכלל להכיר בעובדה שאני משלם מחיר. זהו, רק את זה. האם מה שאני עושה עכשיו גורם לי לחרדה, קושי, מחיר? רק לראות את זה. ולשהות עם הידיעה שזה קיים. בלי לפתור את זה.
כאילו להודות בזה.
כן, וגם בטח כגברים, כל מי שהוא במערכת יחסים זוגית יודע שאתה לומד בזוגיות עם אישה, שאתה רוצה, היא רוצה שלא תפתור לה את הדברים. אתה מכיר את הדבר הזה?
רק להקשיב.
לא נמצאתי. אז רק להקשיב, רק לשהות עם הדברים, אז גם ביחס לעצמנו, אוקיי, אני צריך להיות, אני, סיפור שלי, צריך להיות הכי טוב בכל מה שאני עושה, זה כרגע מה שאני יודע. אני אולי מבין למה זה ככה, מה יקרה אם אני לא יהיה, מה, אני אהיה חסר ערך במקרה שלי, למה? מקסימום הגעתי להבנות האלה. אוקיי. כרגע אני יודע רק את זה. הדבר השני, אני, אצלי, בשלבים שאני מציע לעבור דרכם, זה לראות איפה בחיים יש מרחבים, שהם לא המרחבים המאתגרים, הקשים, אלא נקודות קטנות שבהם אני יכול לייצר קצת מרווח ביני לבין האוטומט שלי. לא לקחת, לבוא, אוקיי, אני עכשיו הבן אדם שמאוד מאוד חשוב להיות הכי טוב, ומה שהוא עושה, ולהיות מאוד מיוחד, ולקחת את הדבר הכי גדול בחיים שלי ולוותר. אבל אם אני יכול לבחור בחירה קטנה, שבה אני מוכן לא לפעול מהמקום הזה, או אפילו רק בדיעבד להסתכל על המקום הזה ולהגיד, פעלתי באופן אוטומטי, עם חמלה, עם הרבה חמלה. ולאט לאט, לאט, אנחנו יכולים ללמוד לראות את המקומות האלה, ולראות האם גם ברגע האמת אנחנו יכולים לקבל החלטה אחרת. ואני חושב שהדבר שמאוד מאוד חשוב, וכלי שבעצם אין לנו, ובטח אין לנו שם בתור גברים, זה להיות יכולים לשהות עם רגשות של כאב. פשוט להיות עם הכאב ולדעת שאם אני איתו ואני לא פותר אותו, ואני איתו, יכול להיות שתהיה שם גם איזושהי תהליך טרנספורמציה שאני לא מאמין בכלל שיכול לקרות. ובשביל זה קיים הכלי השלישי בהקשר הזה, שזה אומר להיות פגיע ולשתף במרחב הבטוח עם אנשים שזה בטוח, כי זה מאפשר לנו
שזה
מקל קריטי. לנו.
זה להדגיש על הבטוח.
מאוד קריטי.
כן, כי
מאוד מאוד קריטי. כן. אבל אני בטוח או אני מקווה שרוב האנשים המוחלט יכולים למצוא מישהו שאיתם זה בטוח.
כן.
ופשוט לשאות וגם לבקש את זה. לבקש, אל תפתור לי את הבעיה. כן. אל תפתור לי, רק תקשיב לי, וזה לא קל, בטח לא כגבר. והדבר האחרון שאני חושב, וזה קשור גם למה שאמרת בהתחלה, לאחריות, זה לצאת מהתודעה הריאקטיבית, כמו שקורא לה תלבשן, או כל אחד יקרא לה אחרת, אני קורא לה בהקשר הזה מיקוד שליטה פנימי, ולהאמין באמונה שלמה, ביכולת ובאחריות שלי, לחיים שלי, גם בהקשר של היכולת שלי לסגור את הפער שאני חי בו. ולחיות חיים, ושיש לי את היכולת ואת הזכות, ואני כן. ראוי לחיות חיים של מימוש, של עושר, ואני אומר לך, בהקשר הזה במקור אישי, שאני חייתי חיים של הרבה מאוד מאוד סבל, מתוך החזקה מאוד 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 חזקה של אוטומט, וגם שאני אדם שיש לו עוצמות וכישרון, אז יכלתי גם להגיע עם זה למקום מאוד גדול, כי גודל היכולת, גודל הפער בגדול, והיום אני חי חיים של
וואו, יש לי גם שאלה על זה.
של עושר ושל מימוש, וחיים שאתה, כאילו, יש איזה משפט כזה שהמורה שלי אומרת, שאתה רוצה להגיע למקום שאתה עושה משהו, ואתה אומר, אני לא מאמין שמשלמים לי על זה כסף.
מדהים.
זה מין איזה דבר כזה שאתה עושה אותה, ואתה אומר, אוקיי, וואו, הגעתי לנקודה הזאת, ודרך אגב, אני מאוד מאוד רואה את זה גם במערכות יחסים עם אנשים, שהם לא מיטיבות, ואנשים נשארים איתם, כי זה פוגש אותם פחד, בכל מיני צורות.
המון.
ואולי הדבר האחרון שאני אגיד, וזה אני חושב בשביל מוטיבציה ללכת את הדרך הזאת,
כן.
שיש לנו אשליה שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז כאילו, כאילו אנחנו עומדים בצומת T, או לעשות או לא לעשות, ללכת בדרך הזאת או לא ללכת בדרך הזאת, אבל אין צומת T. נכון. זה רק עניין של מתי תלך בה, וכמה סבל תשלם,
אני גם מאוד מתחבר עם זה.
עד שתגיע מאוד. לדבר הזה. ויש איזה קטע כזה מאוד מאוד יפה, גם את זה אני לוקח מהמורות שלי, של משפט מספר איוב של אשר יגורתי בא לי, שאומר, הדבר שאני הכי,
גם
תלבשן אמר את זה, כי הם כולם שם חברים. הדבר שאני הכי מפחד שיקרה, אם אני אמשיך לפעול באופן אוטומטי, הוא זה, דווקא הוא זה שיקרה לי. כלומר, אני רציתי להיות הכי טוב בכל מה שאני עושה, ובסוף הייתי צריך להפסיק לטעוס, ואתה רואה את זה אצל אנשים בצורה מטורפת. הדבר הספציפי שהם לא רוצים שיקרה וממנו הם נמנעים, הוא זה שקורה להם. אז יש פה מוטיבציה ללכת הדרך הזאת.
גם אמרת, וואי, זה, מה זה, מה זה התחברתי למשהו שאמרת מקודם? כאילו אמרת שכאילו הייתי עם פוטנציאל מאוד גדול, וכשהייתי בטייס חשבתי שאני הולך להיות, לממש את עצמי ולהיות הכי תותח בעולם, וכאילו לחוות החיים ממקום של, מה, אני טייס, ואני הולך אחרי זה בטח לעשות דברים טורפים, וזה. והיום אמרת שאני אמצא בנקודה, שאני ממש את עצמי ומרוויח כסף על משהו שלא האמנתי, וזה. עכשיו, יש לי שאלה עליך, ואני אגיד לך גם מה היה אצלי. יש איזשהו פחד כזה, שאתה כאילו עוזב את המקומות האלה, שזהו, פספסתי את מי שאני, כאילו אני תותח, ואני מוצלח, ואני טייס, ואני צריך להגיע למקומות הכי גבוהים שיש, ואם אני לא אלך בדרך הזאת, ואני אלך שנייה צעד אחד אחורה, ואני אחקור את עצמי, את האישיות שלי, ואני אפתח את עצמי, ואני אלך לדרך אחרת, אני מפספס את הפוטנציאל שלי. אני מפספס את הכסף, אני מפספס את ההצלחה, אני מפספס את היוץ, וזה מה המנטרה שהייתה לי בראש, שכאילו אם עכשיו אני מתחבר לעצמי ונכנס לנשמה שלי ופותח אותי את עצמי ומגלה את מי אני באמת בזה, אז אני מפס... כי כל החיים אמרו לי שאני מוצלח ושאני אעשה מלא כסף ושאני אצליח ושאני אגשים את עצמי ושאני כאילו ידרו אותי כאילו שאני באמת, אז אמרתי מה, אם אני פתאום אלך ואני אכיר את עצמי באמת, אני מפספס את כל התדמית וההצלחה וההישגיות, אני אפספס את כל זה. וזה מה זה יפה מה שאמרת עכשיו, כי אני חושב שזה נקודה של הור, כי אתה אומר, להפך, להפך. כאילו אם אתה כן תתחבר לעצמך, וכן זה, אתה תקשים את עצמך פי עשר יותר ממה שחשבת, שכאילו התדמית שיצרו לך.
נכון.
וזה, זה, 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 היה לך את זה? פחדת מזה? היה לך את החשש הזה?
כל יום עדיין. כאילו, זה לא עבר. אני אומר גם, זה, גם שלא, אף אחד לא יחשוב שאני, כלומר, יצאתי מהלופ הזה ואני מואר.
חד משמעית.
אני פשוט,
אני גם לא,
אף אחד לא, דרך אגב, אף אחד לא. הדבר היחיד שאני מרגיש שיש לי הרבה, הרבה יותר היום, זה כמו שאמרתי, חופש פעולה. אני רואה את האוטומט שלי. אני רואה את איך אני עדיין צריך להיות טוב בכל מה שאני עושה, והכי טוב, או איך שקוראים איזה, איך שאני קורא לזה הרבה פעמים בטיפול שלי, רחוב על שמי. ככה, זה מין סלנג כזה, של כאילו, אני צריך שיהיה רחוב על שמי, סבבה, ואני רואה את הצורך הזה, ואני שואל כאילו, האם מול הסיטואציה הספציפית הזאת, אני מסוגל או לא מסוגל לא להיות מנוע?
זה איזשהו צורך בהכרה כזה?
זה צורך ב... to achieve greatness. כאילו, למה? אני יכול להסביר לך בשמחה, כי מי שיש לו, זה הכל קשור לערך עצמי.
כן.
כאילו, כי אם יש לך רחוב על שמך, שם קוד, אז זה אומר שעשית משהו בחיים ויש לך ערך.
כן.
אני חושב שהמון אנשים, החוויה הרגשית המאמת שלהם והפחד שלהם זה החוויית חוסר הערך.
נכון. כאילו גם הרבה פעמים, נגיד, אני יכול להגיד לך שאני בעבר שלי, בעברי, כאילו גם, עזוב בעברי, גם היום, הרבה פעמים יכול לעשות פעולות מתוך המקום שאני יודע שזה כאילו אנשים יגידו לי וואו, ואז יעלה את הערך העצמי שלי.
ואז נגיד שאתה עומד בפעולה הזאת, עכשיו,
כן.
זה מש... אני אומר, כאילו, איך זה נראה שאתה עושה את הדרך?
אני אפילו ממש רואה את זה, אני יכול לראות את זה, כאילו היום אני אפילו יכול לראות את זה, אני רואה, אני אומר, אני קולט שאני עושה את הפעולה הזאת, כי אני רוצה אישור מאחרים, כי זה יעלה לי את הערך עצמי, ולכל זאת אני עושה את זה.
מעולה. זה מדהים, כי כרגע זה מה שאתה יכול לעשות. אז אתה עומד שם בצומת, ואתה אומר, אני רואה את זה, והיום עדיין זה גדול עליי לא לעשות את הפעולה הזאת.
נכון.
אחלה, אז אני עושה אותה.
כן, כן.
אבל אתה רואה את זה.
כן.
וזה makes all the difference.
כן.
זה העניין שבסוף אתה לא תמצא את עצמך שוב פעם בסיטואציות כנראה, שאתה עושה משהו ממושך, שאתה לא רוצה, שאתה משלם עליו מחיר מאוד מאוד גדול, כי אתה כל הזמן רואה. ולכן, אנשים הרבה פעמים נמנעים מה... כאילו, שכזה, לעולם לחפור ולהצטק... כאילו, ההיכרות המעמיקה עם התבנית האישיותית שלי, היא 80% מהעבודה, כי בסוף, כשאני מכיר אותה,
וואלה, זה יפה,
אני מתחיל לראות.
כן.
ואז אני עושה, לא עושה, כמו שאמרת, אתה יכול לעשות בהתחלה דברים נורא נורא קטנים, זה תלוי, אולי אתה גם תקופה נורא נורא קשה, וכל מה שאתה יכול לעשות זה משהו קטן.
נכון.
אחר כך אתה יכול לעשות יותר, כי יש לך יותר משאבים. זה קשור לו להרבה דברים.
כאילו לא להתנגד למבנה אישיות שלך.
אין לך איך.
כן.
זה האשליה שיש לנו איך, היא האשליה שמייצרת את הפער. כאילו שאני יכול להיות טייס מוצלח, אני יכול, אבל זה מחיר מאוד 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 גבוה, ובסוף אני לא אצליח.
כן,
אז מהו הייעוד האמיתי שלי, ומה הדרך, דרך התשוקה שאני יכול ללכת בה, ואיך היא בהלימה גם בסוף, עם ה... אתה יודע, גם סטטיסטית, הסיכוי שיהיה לי רחוב על שמי הוא הרבה יותר גדול, כשאני אעשה את הדרך שלי. וגם אני לאט לאט מנסה להיפרד מהחלום הזה, כאילו, ולחלוט חלום אחר, ולהחליף אותו.
כן.
היום החלום שלי, והאסטרטגיה החלופית שאני משתמש בה, היא להיות מחובר. כאילו הדבר, כי הרבה פעמים עולה הפחד, עולה ההפעלה,
כן.
אז אתה אומר, אני חייב להיות משהו נכון.
כשזה חוויה כזאת מיוחדת.
מה זאת אומרת?
על להיות מחובר, זו חוויה שהיא בעיניי מאוד... אי אפשר להסביר, אני לא יודע להסביר את זה, אתה מבין כאילו מה זה אומר להיות מחובר, נגיד אני פעם הייתי יכול לשבת עם בן אדם, נגיד איתך, הייתי יכול לשבת איתך, ומרחף, ומנותק,
כן.
ולא מרוכז, ולא, ואתה יודע, והייתי מתראה, אתה יודע, אנשים מתרצים את זה, בעוד קשב ריכוז, בעוד קשב ריכוז, עכשיו, יכול להיות שזה כן, אני לא עכשיו דוקטור או משהו, אבל הנה, עכשיו אני איתך 52 דקות, ואולי 3 דקות או 4 דקות מתוך 54 דקות האלה, הרגשתי שאני לא פה.
כן.
הרגשתי שאני מחובר, שאני מדבר עם בן אדם מחובר.
נכון.
שזה משהו שמתפתח מתוך העבודה הזאת. זה משהו, החיבור הזה, היכולת להתחבר, כאילו, זה לא שום כסף בעולם לא קונה את זה.
תראה, זה גם מדהים, אני אסיים את המשפט הקודם, כי חשוב לי להבהיר, אבל זה מדהים אותי גם כמה תוכן, עזוב, פודקאסטים, סרטים, ספרים, כאילו, כולם אומרים את אותו דבר באלף אחת צורות, ועדיין כולנו גם הולכים במסלול העכברים הזה, כאילו,
כן.
ועוברים את הדרך הזה. וגם שאלת אותי קודם, האם אפשר לעצור לפני שמגיעים לתחתית? אם לא הייתי מאמין שבכלל אפשר, אז לא הייתי עוסק בתחום הזה, כי
כן.
כאילו, למה?
כן.
אז אני חושב שבסוף אחד הדברים, וברוך השם היום, בטח כגם, גם כגברים, יש הרבה הרבה יותר מענה למרחבים שיכולים להכיל את הפגיעות של אנשים, ואנשים שיכולים לעזור, ולתת את הדבר הראשוני הזה שאנשים צריכים, בטח בתוך הכאב, בכל הרצאה שאני מתחיל, אני אומר, אני מה שאני אספר ייגע פה ברוב האנשים, אבל יש פה מישהו אחד בקהל, שאני עדיין לא יודע מי הוא, שהוא הבן אדם שעכשיו, היום צריך לשמוע אותי, אז הנה הטלפון שלי ודבר איתי אחר כך, ו-100% מההרצאות יש מישהו שאחר כך מדבר איתי, לפעמים זה גם נפגשים, כי עכשיו, היום הוא צריך את העזרה הזו. ובשביל זה אני פה, ושאני מדבר איתך גם, כי אני מאמין שאפשר לתת לאנשים את הכלים האלה, ולעזור להם, ולייצר מרחב שבו הם יכולים להיות פגיעים, וגם להכיר את עצמם, ולהתחיל את הדרך הזו. אז אני מאוד חושב שזה אפשרי, וזה בסוף קורה anyway, אז אפשר לחסוך פשוט הרבה מאוד סבל לאנשים, וזה בסוף המשימה שלי.
מדהים, מדהים. טוב, תודה רבה, נהניתי ברמות, כאילו הבאנו תוכן פה, נראה לי מטורף, מרגיש לי שסופר התחברתי בשיח הזה, וסופר הבאנו את עצמנו, ואתה הבאת את עצמך, ואני הבאת את עצמי, ובאמת באמת, איך אני אומר כל פעם, אם הצלחנו להדליק למישהו נקודה של אור בתוך הרבה הרבה בלגן, זה עשינו את שלנו וקנינו את מקומנו בעולם. אז תודה רבה לך אורי. תודה לכם מאזינים יקרים. אם תרצו לשמוע פרקים נוספים של מתחת לפני השלח, תכנסו לכל האוניברסיטה בספוטיפיי או ביוטיוב. וזהו, המשך יום טוב.